טוב לכולם, אנחנו מתחילים, אנחנו מתחילים, ויהי ביום השמיני. טוב, עברנו את חג הפסח, ויהי ביום השמיני, לא סתם ולא בכדי, מגיע בזמן שזה מגיע, מכיוון שכמו שאנחנו יודעים, אין מקרה בעולם, וכל דבר יש לו סיבה. ומה זה היום השמיני באמת? אם נחשוב טוב, היה לנו 7 ימים של חג הפסח, ועכשיו אנחנו בעצם ביום השמיני. דרך אגב, ישנה דעה שאומרת, כמו בסוכות יש שמיני עצרת, גם לחג הפסח יש שמיני עצרת. אתם יודעים מהו שמיני עצרת של חג הפסח?
שבועות.
שבועות. התקופה הזו של ספירת העומר, בין הלילה השני של חג הפסח עד למתן תורה בחג השבועות, זה בעצם חול המועד ארוך, שמסתיים בעצם בשמיני עצרת. לכן דרך אגב, יש הרבה שטועים ומתבלבלים שכאשר אומרים שישנם מנהגי אבילות בספירת העומר, הם מנסים להשוות את זה להבדיל אלף אלפי הבדלות לעניין של חורבן בית המקדש לשלושת השבועות ותשעה באב, תשעת הימים, וזה שונה לחלוטין. זה ממש ממש לא אותו דבר. ומה באמת ההבדל? אז קודם כל, כדי לסבר את האוזן, כאשר אנחנו מדברים על האבלות של שלושת השבועות ותשעת הימים ותשעה באב, מדובר על אבלות על חורבן בית המקדש. כאשר אנחנו מדברים על מנהגי האבלות בספירת העומר, אז קודם כל כתוב בהלכה בפירוש מקצת מנהגי אבלות. ומה הכוונה? מה זה ספירת העומר? זה דבר טוב או דבר רע? זה דבר שמח או דבר עצוב?
שמח.
אז אין שום סיבה בעצם להיות באבלות.
אבל עם הזמן קרה שם משהו.
לא, בגלל תלמידי רבי עקיבא.
בגלל תלמידי רבי עקיבא, שנהרגו בזמן הזה, מתו בעצם, לא נהרגו, מתו במגפה. ולמה? על שלא נהגו כבוד זה בזה. מה זה קשור לספירת העומר? למה דווקא בספירת העומר? אנחנו כל שנה שואלים את אותה שאלה. הרי בינינו, אם אנחנו רוצים להתאבל על כל תלמיד חכם שנפטר, אז אפשר כל השנה להתאבל. אז מה דווקא בתקופת ספירת העומר אנחנו מתאבלים על תלמידיו של רבי עקיבא?
בתקופה הזאת הם מתו.
סליחה, בתקופות אחרות לא מתו תלמידים?
משה
רבי
לא
בכמות
כזאת ולא ב...
אז למה זה קרה דווקא בספירת העומר?
בזמן הזה אנחנו צריכים להתקדם ולתקר את עצמי.
בסדר, יפה, נו, אז מה, מה? נו, אז מה אתם רוצים להגיד בזה? תסבירו לי.
אולי בגלל שהם לא נהגו...
נו, יפה, אנחנו יודעים שהם נהגו... מה זה קשור?
זה תיקון המידות.
יפה, זאת אומרת שבעצם, מהו עיקר תיקון המידות? זה יסוד, חשוב להבין את זה. כתוב, וספרתם לכם... ומצד שני, אנחנו יודעים שיש, בספירת העומר ישנם דיוקים. יש ספירה אישית ויש ספירה כללית. אנחנו קיבלנו בעצם בספירת העומר שני ציוויים. אנחנו קיבלנו פעם אחת, מה שנקרא, מה? 7 שבועות תספור לך, זה ספירה. אישית, אינדיבידואלית. ומצד שני כתוב, וספרתם לכם. אז רגע, לא הבנתי. האם מבחינת ההלכה אני סופר לבד, או אני יכול לצאת ידי חובה בקהל שהשליח ציבור יוציא אותי, כמו שהוא יכול להוציא אותי בהרבה דברים אחרים. אז ההלכה אומרת שספירת העומר זה ספירה אישית. נו, אז אם זה ספירה אישית, אז למה כתוב לכם? למה יש גם לכם וגם לך? שזה בדיוק הרעיון. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו כוחות. כוחות אישיים שלו. התורה לא באה ואומרת לבן אדם, תשמע, זרוק את האגו שלך, זרוק את האישיות שלך, תהיה קופי של כולם, תתנהג כמו כולם, תהיה טוקי. לא. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד יכולות, כישרונות, שהוא חייב להשתמש בהם. בן אדם שיבוא למרומים, ויגיד, שמע, היה לך כישרון, סתם לדוגמה, אני אתן דוגמה פרועה, היה לך כישרון שירה. למה לא שרת ושוררת לקדוש ברוך הוא? לא, אני ישבתי ולמדתי תורה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך כישרון. למה לא השתמשת בו? אותו אדם ייתן דין וחשבון על זה. בן אדם קיבל כישרון מבורא עולם.
על שירה לא. רק על התורה.
רק על מה? מה היו עושים בבית המקדש? אתה אומר דבר מעניין. מה עושים בבית המקדש? איך היו מקריבים קורבנות? אבל אני אומר, אני אשאל לכם שאלה בסיסית. אומרים ששירת הלוויים הייתה שירה, שהיו שומעים את השירה, הנשמה הייתה מתרוממת. ואני אשאל אתכם שאלה דוגרי. כשאתם שואלים מוזיקה טובה, זה לא עושה לכם משהו? מוזיקה זה דבר רוחני. זאת אומרת, סתם נתתי דוגמה. וכאן כאילו זרקת תשובה, אבל הנה מתברר לנו שבכל דבר ודבר אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וזה בדיוק הרעיון. זאת אומרת, הרעיון של הספירת העומר הוא שכל אחד ואחד מאיתנו בונה את עצמו. לא את יוסי, ולא את דורית, ולא את שרה, ולא את חנה, ולא את עובדיה, אלא את עצמו. אבל כאן ישנו חשש גדול מאוד. אם אני מתרכז בעצמי, מה יקרה לי?
נתק מהחברה.
אני אתנתק מהחברה. אני חושב שאני לבד. אז לכן כתוב, וספרתם לכם. אתה לא לבד. את הכישרונות שלך אתה צריך לרתום לעגלה הכללית. לכל עם ישראל. זאת אומרת, נכון שאתה בונה את עצמך, אבל אתה בונה את עצמך בתוך עם ישראל. כחלק מעם ישראל. כל ישראל ערבים זה בזה.
זה בזה.
זה דרך אגב, זה חשוב מאוד להגיד, אנחנו רואים כל הזמן זה לזה, זה הרבה יותר חזק מזה לזה. זה בזה. זאת אומרת, חלק ממני נמצא אצל השני. זה בזה. אנחנו יחידה אחת. וזה הרוח של ספירת העומר. רק מה? בגלל שזאת ספירה מסוג כזה, דווקא בזמן הזה, מתים תלמידיו של רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, מכיוון שהרב שלהם דרש...
זה לא מתקשר לנהגו. הוא אמר לו, הלך
הכף. תכף אני מסביר, נכון? מה זה לא נהגו כבוד זה בזה שמדובר בתלמידי רבי עקיבא? זה לא אנשים מהרחוב. מה אמר רבי עקיבא? ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. עכשיו, מה זה כלל גדול בתורה? ואהבת לרעך כמוך? זאת אומרת, אני צריך לאהוב את החבר שלי כמו שאני אוהב אותי. עכשיו, מה הייתה הבעיה, כמו שדיברנו על זה, מה הייתה הבעיה של תלמידי רבי עקיבא?
הוא אמר לו, לך ככה, אני צודק.
הוא
חושב שהוא צודק והוא לא צודק.
יפה. זאת אומרת, היה למשל, החברות הרי אומרים שמתו, כמה?
24,000.
לא.
12,000
זוגות. 24,000. אבל כתוב 12,000 זוגות. למה זוגות?
כי
הבעיה הייתה בזוגיות. חשוב להבין את זה. הבעיה הייתה בזוגיות. מה הייתה הבעיה? כתוב, ואהבת לרעך כמוך. מי החבר הכי טוב שלך? זה שאתה לומד איתו, החברותה שלך. אומרים, או חברותה או מיטותה. אין יותר חזק מחברים שעושים ביחד דברים שמקרבים, כמו לימוד, לימוד ביחד, זה דבר שמקרב מאוד. עכשיו, הם הכי קרובים שיכולים להיות. ולכאורה הם באמת צריכים לאהוב את אחד את השני בדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. אז הם אהבו אחד את השני, זה ברור לנו. אז איפה הייתה הבעיה? ישבו והתפלפלו, והחבר חידש חידוש. משהו חבל לזמן.
הוא לא פרגן.
והוא...
מצטער שהוא לא.
כן פרגן לו. אבל, בלוך ליבו, מה הוא אמר?
חבל
שאני לא חידשתי את זה. על הדבר הקטן הזה, הם מתו במגפה. כי הם היו בדרגה מאוד מאוד גבוהה. חשוב להבין. אבל מה אנחנו לומדים, ולמה אנחנו מתנהגים בקצת מנהגי אבלות? כדי שבתוך אותה שמחה, לא נשכח את הכבוד אחד לשני, את ואהבת לרעך כמוך, חשוב להבין שבזמן ספירה, במיוחד שזו ספירה של בנייה, אסור לי לשכוח את החבר שלי. נכון הוא ספרת לך, אבל גם הוא ספרתם לכם. וזה חייב להיות ביחד. זה כל הרעיון של הבנייה שלי, זה כדי להיות חלק מאותו פאזל נפלא שנקרא עם ישראל. זה כמו שאמרתי לכם הרבה פעמים, זה כמו פאזל גדול. שכל אחד ואחד מאיתנו הוא חלק בפאזל. ואתם יודעים מה זה פאזל. פאזל, החלק יכול להיכנס רק במקום ספציפי. אם לא, לא מתאים. ואם אני לא אשים כל החלק במקום שלו, לא תהיה תמונה שלמה. עכשיו תארו לעצמכם את הכתר של אבינו שבשמיים, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא מעין פאזל של יהלומים. שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו מקום בכתר של הקדוש ברוך הוא. אבל מקום שלו מיוחד. זאת אומרת שרק אם כל אחד ואחד מאיתנו ילטש את היעלום שלו האישי, נוכל לשים אותו בכתר של קדוש ברוך הוא. ואם אחד לא ילטש, אז אי אפשר יהיה לשים. ואם אחד יגיד אני מלטש לעצמי, לא מצטרף לכלל, מה עשית? שום דבר. זאת אומרת, זה בעצם הרעיון של ספירת העומר, בקטנה מה שנקרא. ולכן, דווקא בתקופה הזאת, מתים תלמידיו של רבי עקיבא. עוד פעם, שתבינו שאתם מדברים כאן בדרגות מאוד גבוהות. אבל הלימוד בשבילנו הוא שבזמן הספירה לא נשכח לרגע שאנחנו ביחד. ואהבת לרעך כמוך. איך הוא מביא רשי שם? שזו כל התורה כולה. אתם יודעים מה אנחנו מדברים. הלוואי שאנחנו נתקרב לדרגות האלה. אבל זה הרעיון של ספירת העומר. זאת אומרת, אני יש לי את הדעות שלי, יש לי את הכישרונות שלי, אבל אני את כל זה רותם לעגלה של כלל ישראל. כי אני חלק מהם. אנחנו גוף אחד. כל ישראל הרביעים, כמו אמרנו, זה בזה. והיא ביום השמיני. זאת אומרת עכשיו, באה התורה ואומרת לנו, עברנו את חג הפסח. מה היה בחג הפסח? מה כל הרעיון? תשימו לב, גם ספירת העומר מתחילה עם אוכל, מסתיימת עם אוכל. מביאים קורבן, שעורים, שתי העומר. אחר כך מסיימים בשתי הלחם. זאת אומרת שבעצם הכל מסביב לאוכל. מה היה בפסח? אל תאכל חמץ, תאכל מצה. הכל אוכל, אוכל, אוכל. למה באמת האוכל כל כך חשוב אצל היהודים? ומה באמת? סתם, במינינו מסתכלים בהלכות, הכל מסתכלים לאוכל. ברשה שלנו, מאכלות אסורות. מה כתוב ברשה? יש כל מה שאסור לנו לאכול.
בשמיני.
ומה מותר לאכול? אנחנו בשמיני.
האוכל זה הנפש.
אדם הוא הנפש.
אדם.
יפה. עכשיו בוא ננסה לחדד את הנקודה. הרב פינקוס אומר את זה בצורה מאוד יפה. הרב פינקוס זצה. דיברנו על זה, הרי מה קורה? אני רעב. בוא נתחיל הפוך. אני אומר תהילים. אני רואה את ישועת השם על המקום?
לא.
לא רואה. יכול להיות שהיא התחילה, יכול להיות שהיא קרתה, אבל לא מרגיש אותה. לא. אני מתכוון בהרגשה הממשית, מה נותן לי הרגשה של חיבור לקדוש ברוך הוא בצורה הכי פיזית שיכולה להיות?
אוכל.
הרי מה אנחנו? בואו לא נשכח מה אנחנו. אנחנו בנויים מנשמה וגוף. וזה החיבור. מה מחזיק את החיבור הזה?
האוכל.
כי בלי אוכל,
הגוף לא חי.
ואם הגוף לא חי, הנשמה פורחת. אז לא עשינו כלום. זאת אומרת שאומר הרב פינקוס זצ"ל, שבגלל שבדרך של החיבור הזה, החיבור הנפלא הזה, בדרך של החיבור הזה של האכילה, אדם מרגיש באותו רגע חיבור. מה זאת אומרת? אני רעב, אני אוכל, איך אני מרגיש? המחיה. המחיה? מי מחיה אותך? הקדוש ברוך הוא. התחברת לבורא העולם! לכן האוכל כל כך חשוב. לכן האוכל כל כך חשוב. ולכן, חג שלם בעצם בא ואומר לך, תשמע, אחי זה משהו מאוד מאוד מוזר. לפני פסח ואחרי פסח לקחתי, קניתי חלות עם הכשר הכי טוב שיש. טעימות, חבל על הזמן. שתי חלות, עשיתי קידוש, קידשתי, זה השולחן, קידוש, שתי חלות צריך. מה עשיתי מצווה, נכון? מצווה גדולה. עמדתי בערב פסח בליל הסדר, שמתי שתי חלות על השולחן, בהכשר הבדץ. הכשר, איזה הכשר אתם רוצים? רבי יוסף, זכר צדיק לברכה, כל ההכשרים שאתם רוצים, הכל יש על שתי החלות האלה. אכלתי חלה כשרה למהדרין מן המהדרין, לקחתי ביס. מה קרה עכשיו? קראת. מה זה? אתמול אכלתי את החלה, צדיק. היום אני אוכל את החלה, קראת? יותר גרוע מחזיר.
על מתי, כאילו,
שוכנים
בפסח, כאילו?
מה אני אמרתי כרגע? את עושה ליל הסדר, רק במקום אפי קומן, את אוכלת לחם. ככה לחם טוב, אבל עם מכשר טוב, לא סתם. מה הולך כאן? הרי זה מאוד מוזר. זה משהו כאן לא מתחבר לנו לראש. מה העניין? זה מאוד מעניין. מה שקורה? האם, או בוא נגיד ככה, מה יותר חשוב? לאכול את הלחם או את המצה? אבל מה אנחנו עושים רוב השנה? אז מה יותר חשוב? שאלה מבלבלת. אבל האמת היא שמה שיותר חשוב זה לאכול את הלחם. אני אסביר לכם למה. תדיר ולא תדיר, תדיר קודם, אבל זה לא העניין. העניין הוא שבעצם כל המערכת שלנו בנויה מסביב לימים הרגילים. חשוב להבין את זה. כמו שאנחנו כמה פעמים אמרנו את זה, זה כמו תחנות דלק. בן אדם נוסע עם האוטו, נגמר הדלק. מה הוא עושה? נכנס תחנת דלק, למלא דלק. אך אם הוא לא ימלא דלק, לא יכול להמשיך לנסוע. כל החגים הם בעצם תחנות דלק. תחנות תדלוק לבן אדם. בן אדם כאילו שורף אנרגיה, צריך לקחת אנרגיה. בן אדם חי בתוך עולם עם כל מיני שחיתויות, עם כל מיני דברים והשפעות ודברים. ואם לא יהיה לו את הזריקות האלה, את התדלוק הזה של קדושה, של אור מיוחד מלמעלה, הוא לא יגמור את השנה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא נותן לנו חגים, שלכל חג יש תפקיד. עכשיו, מה בעצם בתוך המערכת הזאת התפקיד של חג הפסח? חג הפסח בא, זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, בן אדם צריך ניתוח מעקפים. או צינטור, תקראו, תעשו מה שאתם רוצים. הלב, כל העורקים נסתמו, חייב ללכת לניתוח. צריך לעשות דיאטה מיוחדת לפני הניתוח, כדי שהניתוח יצא. דרך אגב, זה תהליך דומה מאוד לראש השנה. ראש השנה, יום כיפור, זה שתי מערכות שהן די מאוד דומות. המערכת של ראש השנה, יום הכיפורים, שמחת תורה, שזה מסתיים בתורה, וגם עכשיו, פסח, וחג השבועות מסתיים גם במתן תורה. זאת אומרת, זה שתיהן בעצם מערכות דומות. כאשר ההתמקדות בחג הפסח היא בעצם ניקוי הגוף. מכל השרידים של החטאים, של החמץ, להוציא את הכל. ואז במשך שבוע אנחנו אוכלים רק מצה. מצה טהורה שמטהרת וכאילו עושה לך צינטור לגוף. זה ניתוח לגוף שמנקה את כל המעברים כדי שביום השמיני, ביום השמיני תצא לחיים הרגילים. כן תאכל חמץ. כי אם לא תאכל חמץ, איפה החיבור של הגוף והנשמה? איפה לקחת ולקדש את כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא? זה הרעיון. שבוע שלם, אנחנו אוכלים רק מצה. כמו, אפשר להשוות את התהליך הזה גם לתינוק. כשתינוק נולד, הוא יכול רק לאכול חלב, לשתות חלב, זהו. אחר כך נותנים לו דברים רכים, מטרנה, כל הדייסות האלה, אחר כך מתחיל לתת לו קצת דברים מוצקים. בהתחלה התינוק לא זז, לא עושה כלום, רק חוץ מלבכות ולישון, לבכות, לישון, לבכות, לישון, לאכול, לישון, לבכות, לאכול, לישון, לבכות. אחר כך מתחיל לסחול, אחר כך מתחיל ללכת. יש התפתחות. אותו דבר, זה בעצם התהליך. הרי מה זה... מה קרה בחג הפסח? עם ישראל נולד. נולד. איך נולדים? אז בהתחלה חלב, נקי. מהקדוש ברוך הוא כמעט, מן, מה שנקרא, כמעט. הרי מה עובר, מה קורה מרגע שהם עוזבים את המצה? הם אוכלים לאכול, מן, במדבר. עכשיו, מה שקורה בעצם, התינוק, עם ישראל, לא יכול לאכול אוכל רגיל בהתפתחות שלו, הוא צריך לקבל את החלב אם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מצה. זה החלב, זה המטרנה, זה הדייסות שאנחנו אוכלים, ואז מגיע יום השביעי, וביום השביעי אנחנו נדרשים כבר להתחיל לעשות פעולות מעצמנו, שזה דרך אגב העניין של קריאת ים סוף. מה קרה בקריאת ים סוף? צעקו לקדוש ברוך הוא, כמו שצעקו במצרים. במצרים הקדוש ברוך הוא שמע, הוציא את עם ישראל ממצרים. עכשיו נמצאים בים, המצרים הולכים לחסל אותם, צועקים לקדוש ברוך הוא, דבר טבעי. השמיני את קולך, כי קולך נווה ומראה. ומה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, די, די, לא רוצה לשמוע אותם. דבר עם ישראל וישראל. מה קרה? מה השתנה?
צריכים להתחיל ללכת לבד.
יפה. כמו התינוק, אמרנו זוחל בהתחלה, אחר כך עוזרים לו ללכת, אחר כך מה עושים? עוזבים את הידיים, תלך לבד. מה אומר הקדוש ברוך הוא? עד עכשיו, התארו אותם מלילה, הכל בת נתתי לכם, ככה שפכתי לכם הכל. לא עשיתם שום דבר, הכל נתתי לכם. ניסים, 10 מכות, מה שאתם רק רוצים. עכשיו, אני רוצה השתדלות שלכם. עכשיו, מה קורה? נקרא הים! עשינו השתדלות! ועכשיו אנחנו מגיעים, ויהי ביום השמיני. מגיעים ליום השמיני. היום שאחרי. עכשיו, צריך לקחת כל מה שקיבלנו, את כל הדלק הזה שקיבלנו בחגים, בחג הפסח, ולהוציא אותו לפועל בעבודה היומיומית של ימי החול, עם הלחם, כן, לקחת את הלחם ולעשות מהדבר הזה קדוש. בדיוק כמו שהמצה טהורה, זכה, ענבה, הלחם המנופח הזה, אנחנו עכשיו ננפח אותו, אבל ננפח אותו עם מה? עם מצוות, עם מעשים טובים. אנחנו נקדש על החלה ונברך. וזה בעצם הרעיון, שלקחת את האור של החג ולמשוך אותו לימי החול. כי האדם לא נמדד בזמן שהוא נמצא בתוך הקדושה. יש לו אור מיוחד של קדושה. מתי הוא נמדד? שהוא נמצא בחיי היום. כמו שכתבתי לפני שבוע, שהיינו בסין, היינו בהונג קונג. יש הונג קונג ויש קאולונג. קאולונג זה היבשת והונג קונג זה האי. עכשיו, אנחנו הלכנו מקאולונג, שם היינו להונג קונג, טיילנו שם, הגיע הזמן של מנחה בערבית. ואני התפללתי בקאולונג, שם היה קהילה יהודית, בקיצור, זה נקרא, זה רשאור, זה הזמן שבו כולם חוזרים מהעבודה. מה זה? מיליונים של אנשים. אנחנו עוצרים מוניות, אף מונית לא מוכנה לקחת אותנו. מציעים להם כפול כסף, לא עוזר כלום. הם לא רוצים, כדי לעבור מקאולונג להונג קונג והונג קונג לקאולונג חזרה, עוברים בתעלה מתחת למים. איך אומרים, כמו שכתבתי, בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. זאת אומרת, יש את הים, אנחנו הולכים ביבשה בתוך הים מתחת לים, בתעלה. הבעיה בתעלה הזאת, פקקים, חבל על הזמן. זאת אומרת, לא רק הפקקים ביבשה, כשהולכים לעבור, להיכנס לתעלה, הפקקים זה כמו צוואר בקבוק כזה. הפקקים נהיו עוד יותר גרועים. אף נהג מונית לא היה מוכן. הצענו כפול כסף, לא היה מוכן.
אין מעבור שם?
לא, לא רוצים להיכנס לפקקים, הוא לא מוכן, לא רוצה להיכנס לפקקים. זה דרך שיכולה לקחת לו שעות. עכשיו תקשיבו.
זה לא מצדיק את הכסף שהוא נותן לו.
לא, זה לא שווה לו, בזמן הזה הוא יעשה 20 נסיעות. זה לא רק זה, הסינים הם לא הכי חרוצים כמו שחושבים. בקיצור, מה עושים? פתאום, אני לא צוחק אתכם, אני רואה חסיד מול העיניים שלי. עם זקן, עם כובע. מאיפה בא לי? אומר, שלום, רבית, מה נשמע, מה העניינים? כן, שלום. תגיד, איך אני מגיע מה הבעיה?
עברית?
בעברית, כן, בעברית, בסין, בעברית, חסיד, באמצע הרחוב. וברברה שאור. סייעתא דשמיא. למקום שבן אדם הולך, מוליכים אותו. בקיצור, ואני רציתי ללכת להתפלל מנחה בערבית, זה מה שרציתי. עכשיו, מה קורה? יכולתי לוותר. לא ויתרתי, כי אני רציתי לה, אז התאמצתי למצוא, שבן אדם יתאמץ הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה משגיח עלינו.
כל המניקים בסיבה.
בקיצור, תקשיבו, אתם לא תאמינו. אומר לי, תלך ישר, יש אנדרגראונד, רכבת תחתית. רד למטה, כתב לי על פתק את התחנה שאני צריך לרדת בה, והוא אומר, אתה הולך לקו האדום.
אז היא במוחר, לא? גם הדקות יש לך.
לא, יש לי עוד מספיק זמן, אני לא איתך. אני לא איתך, חיכיתי לרגע האחרון. אני התחלתי, ידעתי שאני אהיה בבעיה. אבל לא ידעתי שאני אהיה בבעיה, שאף אחד לא יצא לקחת אותי. ללכת ברגל זה קצת בעיה. בקיצור, אומר לי, אתה עולה על הקו האדום, שתי תחנות, עולה, הוא גם מסביר לי, בצד השני איך אני עולה למעלה חזרה. טוב, אנחנו הולכים, באמת כמו שהוא אומר, יורדים למטה. אני רוצה להגיד לכם, אתם פשוט לא מבינים מה, את הגודל. הרכבת התחתית, מה זה? מכל הכיוונים והצדדים. הבן אדם, בן אדם שלא יודע, רק לראות את כל האלפים האלו הולכים מכל הכיוונים והצדדים, הוא נהיה מסוחרר. אמרתי, איך אני מוצא כאן קו אדום? ואני נשתכל, עולה מול העיניים קו אדום. אגב, אמר לי, איפה לקנות את הכרטיסים ואיך לקנות. עשינו, הולכים, 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 הולכים. הכל מתחת לאדמה. מגיעים לתחנה, אנחנו מסתכלים, כתוב באמת השם הזה של התחנה. שתי תחנות. אתם יודעים כמה זמן לקח לנו? 5 דקות. 5 דקות. זו דרך שהייתה צריכה לקחת לנו בזמן הזה כמה שעות. 5, ולא רק זה, איפה אנחנו יוצאים? אני עולה במדרגות בדיוק מול, בדיוק מול הקהילה היום. אז אני עוד פעם אומר לעצמי, אנשים לא מבינים את זה. כל מה שקורה מסביבנו, הרבה פעמים אני אומר לכם, אני לא סתם כותב בדברי תורה את הסיפורים האישיים האלה. כי הסיפורים האישיים האלה זה לא סיפורים אישיים, זה דבר שבעצם הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, תסתכל מסביבך מה שקורה ותבין שאני נותן משגיח על כולם. וכל דבר ודבר, זה כל השם קורא אליך. כל השם בא ואומר לך דברים. וחשוב להבין, אם בן אדם יהודי רוצה ומתאמץ, הקדוש ברוך הוא כבר עוזר לו. אם בן אדם, וזה מה שאמרתי, מה קורה? בחג זה לא חוכמה, בסביבה שלך, בשכונה שלך, זה לא חוכמה להתנהג בסדר. השאלה, מה אתה עושה שיוצא לחופש? מה אתה עושה שאתה נושא לנציאת עסקים? מה אתה עושה שאתה נמצא בסין, רחוק? אף אחד לא מדבר שום שפה רק סינית. מה אתה עושה? האם אתה מתאמץ לקיים את המצוות? או שאתה אומר, יאללה, נו, מה, אני פטור. מה אני צריך להרוג את עצמי? ואני רוצה להגיד לכם את זה, אנחנו מגיעים הרבה, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, לצערנו. אם מגיעים לבית מלון לחופשה, ורואים בבית מלון מסתובבים הרבה עם כיפות, ושמגיעים לבית הכנסת, אין מניין. עכשיו, זה לא, יש מין הרגשה, עוד פעם, אני חס ושלום, אני לא רוצה לדבר שרה, אבל יש מין הרגשה כזאת לכולנו, כשאתה בחופש, אז אתה יודע, אפשר לחפף, אני בחופש. זה לא ימים רגילים, אבל חשוב למצוא, זה בדיוק היום השמיני. זה לא חוכמה שכל הפסח אכלת מצה, והיית צדיק, והתפללת, והלכת לבית הכנסת. מה קורה אחרי פסח? והיא אומרת לנו, הגמרא, במסכת מגילה, האור החיים הקדוש, יש לו דיון שלם על העניין הזה. צריך לדעת, מה טעם אמר ויהי? אמר רבי לוי, דבר זה מסורה בידינו מאנשי כנסת הגדולה, כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער. אבל מה זה, ביום השמיני כאן, אנחנו מדברים כאן על הקרבה של קורבן, ירידת השכינה, למה זה צער? כי ביום השמיני גם מתו שני בני אהרון. זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, היה באמת צער, אבל אי אפשר לקרוא לזה צער. עולה האור החיים הקדוש. הוא מקשה, והכתיב היה ביום השמיני ותניה אותו היום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום בריאת השמיים והארץ. וכתיבה חוויה היא וגומר, וכתיבה תם בראשית, וירא ויהי בוקר, זה היה שמחה. אז איך אתה אומר שזה היה צער? עכשיו אני לא אלאה אתכם ולא ייכנס מי שרוצה שיכנס לאור החיים הקדוש לפרשה. עריכות מדבר ומביא עוד ויהי ועוד ויהי ועוד ויהי. המסקנה בסוף היא שיש ויהי של צער ויש ויהי של שמחה. עכשיו, מה הלימוד הגדול כאן? זה תלוי בך. יצאתם מחג הפסח? יצאתם מחג הפסח? מה אתם עושים הלאה? ויהי יום ביום השמיני יכול להיות, לא עלינו, צער. אם לא תיקח את האור שקיבלת ותתנצל אותו בצורה הנכונה, אז זה יהיה צער, זה יהיה בחייה. אבל אם תיקח את האור ותשתמש בו בצורה הנכונה, אז ויהי יהיה לשמחה. זאת אומרת, במי זה תלוי? בנו. וזה בעצם חלק מהעניין של ספירת העומר. זה לא סתם ספירת יום מתחילה ביום השני של פסח, שזה חגיגה ושמחה והכל, ומתמשכת לתוך ימי החול עד לחג השבוע. זהו תהליך של בנייה. ואנחנו נמדדים עכשיו. לא שאני אמצא כאן בכנסת אריאל, ליד הבית שלי, ויש לי מניינים מסודרים, והכל בסדר, ומסעדות קשרות איפה שאני רק רוצה, מה אני עושה בסין? מה אני עושה בחופשה? מה אני עושה בכל מקום אחר שאני נמצא? איך אני מתנהג? האם אני מחפש מסעדה קשרה? האם אני מתאמץ לשמור על הדעת, על ההלכה? האם אני מתאמץ למצוא מניין? האם אני ממשיך בסדר הלימוד שלי? כמה שאפשר. או לא. זה ויהי.
תלוי
גם
באיזה חברה אתה נמצא.
הכל תלוי בהרבה דברים.
תלוי באיזה חברה אתה נמצא.
מה את רוצה להגיד?
אני חושב שאני רוצה בחוץ לארץ. אם את רוצה בחברה דתית, אז אין בעיה. כולם מתפללים, כולם קשר בחב"ד. אם את לא נמצא בחברה לא דתית, נניח שבת, אבל זה מה שאני מתכוונת. יש דתיים שנתנו בשבת.
אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה גסה. אני אשאל אותך שאלה גסה, אז מה המסקנה?
איך?
אז מה המסקנה?
תלוי בנו, ברור.
את בוחרת לנסוע, עם מי שאת בוחרת לנסוע. מה?
אם אני אהיה בחוץ לארץ, זה לא יתפלל שחרית, בגלל שאני בחוץ לארץ,
אבל זה בשביל שאני אומר. זה בדיוק השאלה. מה תעשי? זה שהחברה משפיעה, זה ברור לנו. טוב, אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד מעניין. דבר מאוד מעניין. אני מכיר שתי משפחות. באמת, לא רוצה לקנקום לשמות, ולא רוצה לדבר, לא רוצה לתת יותר מדי פרטים. משפחה אחת, הילדים מדברים, סליחה, כמו צ'חצ'חים מהרחוב. משפחה טובה. משפחה שנייה, מה זה שפה יפה, אין כללות, אין שפת רחוב. אתם יודעים למה? שתי המשפחות במקור, מאותו מקום. הם גדלו בסביבה של צ'חצ'חים, מה שקוראים בשפת העם.
ברור.
ואלה גרו בסביבה טובה. הסביבה השפיעה. למרות שבבית דיברו יפה והתנהגו יפה, הילדים הסתובבו עם החבר'ה בשכונה, הם הלכו בבית ספר בשכונה, הם שמעו וראו את ההתנהגות, וזה נדבק. זאת אומרת, חשוב להבין, זה בפסיכולוגיה פשוטה, הרמב״ם כתב על זה. הסביבה משפיעה. זאת אומרת, ברגע שיש לנו את היכולת לבחור האם לגור פה או לגור שם, זה אנחנו נחליט. אם אין ברירה והגענו למקום שלא שהגענו, אז באמת צריכים יותר להקפיד ולהשגיח על הילדים. אבל זה בידיים שלנו. אנחנו לא יכולים להרים ידיים ולהגיד, טוב, נו, אני נמצא בסביבה כזאת. זה בדיוק אותו דבר, כמו שאמרתי, בן אדם שנמצא בסביבה הטבעית שלו, מאוד קל לו לקיים את המצוות או לעשות את החיים הרגילים. הוא נמדד כשהוא לא נמצא במקום הטבעי שלו. מה אז הוא עושה?
הוא
עד כמה הוא מקפיד?
הוא
יש, עוד פעם, לא חסר דוגמאות, ברוך השם, ואנחנו צריכים לקחת את הדוגמאות הטובות, אנחנו צריכים לדעת ולהיות מוכנים ולהבין שזה עכשיו הזמן. עכשיו אנחנו הפסקנו עם המצע, מותר לאכול מצע, אין בעיה. אבל יש עניין לאכול לחם. יש עניין לאכול לחם. אבל מה הרעיון? הרעיון הוא לקחת עכשיו את הקדושה, ואותה ליצוק לתוך ימי החול. ואיתה לזרום, ואיתה לבנות את עצמנו עד שנגיע. אמרנו, במה מתחילים? בסעורים, שזה מאכל בהמה. ובמה אנחנו מסיימים? בחיתים, שזה מאכל אדם. זה בניית האדם. עבודת המידות. ולא לשכוח אף פעם לרגע שיש לנו גם בדרך את ואהבת לרעך כמוך. והשאלה היא, מה אני עושה עם הדברים? וזה, דרך אגב, אחת הדוגמאות שאנחנו רואים בפרשה שלנו, דוגמה מדהימה, מדהימה. ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, ויער כל העם, וירונו ויפלו על פניהם. יפה. האש באה מלמעלה, על המזבח, ולוקחת את הקורבנות. איזה יופי, שכינה ירדה, ממרומים. כל העם, וירונו ויפלו על פניהם. ועכשיו תשימו לב מה קורה. ויקחו בני אהרון אדם ויהיו איש מחתתו ויתנו בהם אש וישימו עליה קטורת ויקריאו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם ותצא אש מלפני השם. תשימו לב. מה היה כתוב לפני זה? ותצא אש, בדיוק אותו דבר. ותצא אש מלפני השם. וגם כאן ותצא אש מלפני השם ותאכל. וגם כאן כתוב ותאכל. מצטער להגיד לך, אנשים אפילו לא שמים לב לזה. זה הבדל של שני פסוקים. ותצא אש מלפני השם ותאכל. וגם כאן ותצא אש. יפה. איפה ההבדל? שם זה אוכל את הקורבנות, וכאן זה אוכל את אותם. שתי, איך אומרים, שתי האשים האלה, או איך שאומרים ברבים, אני לא יודע. איך? אישים?
לא.
אשים?
אש.
אין רבים.
אין רבים. אז שתי האש, לא, אז איך תגידי שתי האש?
האש הראשונה
והאש. איך אני אומר שתי האש? שתי האשים. שתי האשים, בוא נגיד ככה, המצאנו מילה.
רגע.
נו.
אישה.
אישה זה אישה, זה לא אש.
אישה בתפילה.
אני אומר סתם, זה סתם מעניין. אני לא נתקלתי באמת, אם אני רוצה להגיד. אני אומר, אולי שני האישים, אולי אפשר להגיד שני האישים, אני לא יודע, אני לא יודע. כן, אבל אני רוצה דווקא לצאת את זה לאש. אבל מה זה מעניין? מעניין. בכל מקרה, פעמיים יורדת אש מן השמיים, כאשר היא מסמלת לנו טובה יהי, כמו שאמרנו. אם אתה מדליק את האש שאתה רוצה, מביא קורבן לקודש ברוך הוא יוצא את אש מהשמיים, אש חיובית, אש של אהבה, אש של התלהבות, ושורפת את הקורבן, ומעלה אותך למעלה למרומים. אבל אם אתה מביא אש שרה, אז הוויהי נהפך לצער. ואתה נשרף. חשוב להבין, כשמדברים על הבנים של אהרון, על נדב ואביהו, אז ישנה מצד, אז אני אומר, מצד אחד הפרשנים מתחרים אחד עם השני להלביש עליהם כמה עבירות שרק אפשר. מצד שני, השלה הקדוש למשל כותב שהם הגיעו להתעלות כל כך גדולה שלא היה להם מקום להישאר בעולם הזה. אבל זה מביא אותנו להמשך, ועם זה אנחנו נסיים להיום. כן, לא, יש כאן לימוד כפול. יש כאן לימוד שגם להתקרב לקדוש ברוך הוא צריך לדעת איך.
בטח, לא כל אחד יכול
להגיד. לא כל אחד לקחת את החוק לידיים שלו, לעשות מה שבראש שלו. גם אם הוא, ולכן, אנחנו מגיעים לנקודה, והיום משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי הקדש, ועל פני כל העם, אכבד וידום אהרון. עכשיו, יש כאן דבר מאוד מעניין. אומר, בקרובי הקדש, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מקדש עם הכי קרובים אליו. אומר, הוא אשר דיבר השם, אומר רש"י, אכן דיבר, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. זה בשמות בהתחלה. ולא תקרי בכבודי, אלא ב... לא מצליח לקרוא. בכבודי.
בכבודי.
בכבודי. טוב. אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או אני, או בי, או בך. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. כאן יש סוגיה מאוד מעניינת, גם אור החיים הקדוש התייחס לזה. מה בעצם הולך כאן? קודם כל, למה הוא מקדים את עצמו לאהרון? אני לא אכנס כאן לכל הסוגיה, כי זו סוגיה ארוכה ומאוד מעניינת, אבל הנקודה הבסיסית זה בעצם, אני רוצה להבין, האם נדב ואביהו יותר קדושים ממשה ואהרון? ואם אנחנו הולכים, איך החשבון הולך? משה, יותר, הם שניהם יותר ממשה, או כל אחד מהם יותר גדול ממשה ואהרון ביחד, או איך החשבון בכלל? או החיים הקדוש נכנס כאן לדיון מאוד מעניין. אבל המסקנה בגדול, היא שבעצם הרעיון כאן, אם הבנתי נכון את אור החיים הקדוש, זה שהקדוש ברוך הוא בעצם לקח את אלה שהם בעצם היה חשש שאחרים ילמדו מהם, ולכן לקח את הדרגה הכי גבוהה. כי משה ואהרון הם דרגה בפני עצמה. זאת אומרת, אף אחד בעם לא יכול להשוות את עצמו אליהם. אבל לנדב ואביהו כן אפשר להשוות, להגיד, הם היו קדושים, קדושי עליון, אבל עדיין קרובים יותר לעם. משה ואהרון זה כאילו זה בדרגות שאי אפשר. עכשיו, יש לנו משל יפה של המגיד מדובנה, שהוא בא ואומר, סיפרתי לכם איזה פעם, ישבו חכמים והחליטו לבנות עיר שאין כדוגמתה בעולם. השקיעו והשקיעו והשקיעו ובנו את הדבר הכי יפה שיכול להיות. כל החשמל מתחת לקרקע, הכל, לא רואים ממטרות, גינות, פלאים, אבל לא רק זה, המזג אוויר ברחוב, כאילו כל הזמן באיזה, כמה מעלות שאתם בוחרים, 22, 24, מה שמתאים לכם, כל השנה. זאת אומרת, עשו עבודה חבל על הזמן. בתי ספר הכי טובים, המורים הכי טובים, הכל עשו מכרזים, הכל הכי, 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 הכי טוב. הולכים עכשיו לעשות פתיחה לעיר. ופתאום קם אחד אומר, רגע, שכחנו משהו. אומר, מה שכחנו? הכל מושלם. גינות, בניינים, בתי כנסת יש.
שם.
מה?
שם.
הכל יש, גם הקדוש ברוך הוא נמצא, כולם נמצאים. מה חסר?
שם, שם העיר.
שם, גם שם יש. אגדה של עיר. בקיצור, רופא. על הכל חשבנו, אין רופא.
אין רופא.
טוב, מה זה מהר, הלכו, בדקו, עשו בדיקות, הרופא. הכי טוב בעולם עצו. הביאו, עשו רעש, מה, הנה הגיע הפרופסור הגדול, הרופא הידוע, הגיע לעיר, איי איי איי, מה שעשו לו. בקיצר, מישהו חש בראשו, אמרו, וואו, עכשיו בוא, תראה איך הרופא הזה עובד. הביאו את החש בראשו לרופא, הרופא אמר, אני אתן לו טיפול אישי, לקח אותו אליו הביתה, לא יודע מה, אחרי יומיים הוא מבשר לכולם, מת. מת. וואלה, כל העיר כמר ככה. הפרופסור, הרופא הכי טוב בעולם, כולה כאב לבן אדם קצת הראש, מת מהטיפול של הרופא הזה. איזה מין רופא זה? באמת, הוועדה של העיר, כל גדולי העיר התכנסו ואמרו, תשמעו, אנחנו צריכים לטפל ברופא הזה, זה לא יכול להיות דבר כזה. צריכים לשפוט אותו, צריכים לזרוק אותו, וואו, צעקות, בלגנים. אמרו, טוב, בוא נקרא לרופא, בוא נשאל, נראה מה קרה כאן, אולי יש כאן משהו שאנחנו לא יודעים. קראו לרופא. לפני הוועדה הוא עומד, כולם שם, מסתכלים, חפים, מה יגיד הרופא? כאב ראש פשוט, הבן אדם לא הצליח לרפא. אז מה יקרה, מי יהיה מחלות מסוכנות? שאלו את כבוד הרופא, אנחנו רוצים להבין מה קרה כאן. אמר להם, תראו, כשאני באתי לעיר, עשיתם כזה בלגן, מה זה? כתבתם מודעות, הפרופסור הכי טוב, פתרון לכל המחלות, הכל, הכל. אמרתי לעצמי, וואלה, הם כאן חושבים שהם יכולים לעשות מה שבראש שלהם. יאכלו זבל, ישתו זבל, יעשו מה בראש שלהם, יתעוללו, לא ישגיחו על הבריאות שלהם, יהיה להם איזה בעיה, מה יעשו? יבואו אליי, אני אעשה להם ניסים. אמרתי לעצמי, מחר כאן, כולם חס ושלום, מי יודע לאן יגיעו. מה זה, אני לא עושה ניסים. בן אדם צריך לשמור על הבריאות שלו. עכשיו אמרתי, אז אני צריך לתת להם כאן שוק, שלא יסמכו עליי יותר מדי. אמרתי לעצמי, החולה הראשון שמגיע לא יוצא חי. למען יראו ובקרוביי הקדש. מה היה הרעיון? מאוד פשוט. בית מקדש, משכן. חתנו, מה עושים? מביאים קורבן? מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא ידע שזה מה שיהיה, אמר בקרובי הקדש, חכו רגע, אני אראה לכם שגם אם אתם תהיו הכי קדושים שלא שיכולים להיות ותביאו אפילו אש אליי, אתם צריכים להיזהר בדיוק למלות את ההוראות של התורה, להיזהר בכל דבר. למה אם לא תיזהרו? תסתכלו על נדב ואביהו, בקרובי הקדש, כמו אותו רופא חכם, אומר המגיד מדובנה, אם הוא לא היה עושה את זה, תחשבו, תארו לעצמם איך בני העיר היו שם מתנהגים. הם היו פתוחים שאפשר לעשות מה בראש. אפשר לעשות מה שרוצים. לא צריכים לשמור על כלום. למה? יש איזה מחלה, יש איזה בעיה, הולכים לרופא, הוא ירפא. ככה גם חשבו לעצמם עם ישראל. יש משכן, שכינה ירדה, וואו, אש, ניסים, מה קרה? נעשה מה בראש שלנו, נבוא לכהן, כך, 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 כך קורבן. ואנחנו יוצאים שלמים ובריאים. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, עכשיו פתאום אנחנו מבינים את הדברים בצורה קצת שונה. והרעיון הוא חוזר עוד פעם למה שאמרנו. ויהי ביום השמיני. עברנו את חג הפסח. קיבלנו כוחות. עשינו דיאטה מיוחדת של מצות. יש כאלה שזה, אנחנו הרס להם קצת את הבריאות, יכול להיות, אני לא יודע. אבל בגדול, הרעיון הוא היום השמיני. מה אנחנו עכשיו עושים עם זה? וזה בידיים שלנו. איך אמרנו? אומר האור החיים הקדוש, יש ויהי לשון צער, ויש ויהי לשון שמחה. אז אני מאחל לכולנו, שאנחנו באמת להפוך את הויהי, לויהי של שמחה. שיהיה לנו קיץ בריא ומלא בשמחה, ומלא בקיום המצוות. ברוכים תהיו.